ולבסס תנועה של חיים שחוזרת לארץ ישראל, היא מונעת מטביעה פנימית, צמאון פנימי, לשוב ולחיות חיים שהם מלאי אהבת אלוקים. כלומר, חיים כאלה שלא עומדים מול העצם האלוהי ומזדעזעים מן העמידה הזו, נחלשים מן העמידה הזו, אלא חיים שעומדים מול ציור כזה שהוא מלא חוכמה, חוכמת אלוקים, ומלא רצון שכל החיים יכולים להימשך ממנו ולהופיע דווקא אז את עוצמתם ואת הרחבתם האמיתית. התביעה הזו להופיע חיים עזיזיים, מלאי עוז ומלאי הדר, מתוך התביעה, מתוך האמונה והאהבה האלוקית. התביעה הזו נקראת פה ברב התביעה הסימפטית האלוקית, והיא זו שמניעה, כלומר התביעה שמתוך החיים, שעומר החיים השלם הוא יביע את הסימפתיה, את החיבה, את האהבה לעניין האלוקי. אז התביעה הזו, אומר הרב, אף על פי שהיא זו שמחוללת את תנועת התחייה באמת, היא איננה מתגלה בכל אורה בהתחלתה. אדרבה, היא מתגלה מקודם באופן שלילי. היא קודם צריך למחוק את הצורה הקודמת, את התפיסה המגושמת, הפחדנית, קורא לרב במקום אחר, המלאת יראה אלילית, בגרשה את ההרגשות האלוהיות הזריות, כלומר, שתופסות את האלוהים בתור עצם שהוא זר לחיים עצמם, וממלא ההרגשות שהחיים מתמלאים מתוך יראה כזו, זה הרגשות שמזרות לתביעה של החיים לגדול, להתרחב, כשהחיים מזהים את עצמם עם הנטיות הטבעיות, עם הרגשות הספונטניות, הרי שהן מוצאות את העניין האלוהי נוכרי וזר להם, אלים ביחס אליהם. אז את ההרגשות הללו צריך קודם כל לחולל תנועה של כפירה, של חוצפה, שתגרש ובמובן מסוים תבגר את החיים, תביא אותם לידי בשלות כזו, שלא יהיו יכולים לחזור חלילה אל אמונה נפסדת ונפחדת כזו, כמו שהגלות בנתה. כי הרגשות הללו אינן ממלאות את הנפש ביחס נשמתי, כי אם בשלטון של עדנות קשה, כשאלוהים נתפס בתור איזה, שהיכולת האלוקית, הגבורה והעוצמה האלוקית היא כזו שהיא כובשת ומהממת ומחלישה את החיים, ואדם מאבד את האמון בעצמו ואת האמון בחייו, וכל חייו זה רק יצר הרע ורק נטיות חומריות, וצריך חס וחלילה שלא להסכים להרחבת החיים אלא לצמצם אותם כמה שיותר תחת דלת אמות של הלכה בלבד, כמו שכתוב בגמרא לתאר את כישלון של חורבן הבית. התפיסה הזו, שהיא תפיסה אלילית, כמו שהרב אומר פה, היא באה משמות הבעלים. ועל זה למדנו את הפסוקים בהושע בפרק ב', שהתשובה השלמה שאותה יקבל הקדוש ברוך הוא, ואז יאיר את אורו בציון, זה כשלא תקראי לי עוד בעלי, אלא תקראי לי אישי. מה זה אישי? לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת. כלומר, שאת נקראת על שמו, שאת חייך את מוצאת ממנו. התפיסה האלילית שתופסת את האלוהים בתור עצם זר, שהרצון או הרגש הדתי הוא נמצא אולי בפסגת הרוח, אבל הוא נמצא במקום אחר מאשר התביעה לחיות, התביעה להתקיים, וזה יוצר שהתפיסה האלילית של אלוקים מציירת ציור שהוא מחוסר אורה עדינה של יראת רוממות והאהבה הטהורה והקדושה, כי אי אפשר להעריץ באמת, אפשר אולי להתפעל מן הגבורה ומן היכולת, אבל אי אפשר להעריץ הערצה של רוממות עם התפיסה את האלוקים, תפיסה שמחייבת את האדם לצמצם את עצמו, לא להאמין בעצמו, בוודאי לא להתמלא באהבה טהורה וקדושה. לעומת כל זה, לעומת קבלת מלכות שמיים האמיתית הישראלית, שאומנם אנחנו מקבלים עלינו עול, ולפעמים זה טוב לגבר שיקח עול מגורם, אבל העול הזה הוא בא בסמוך מיד למצוות ואהבת את השם אלוקיך, וזה בא לנו לא בגלל שאנחנו יש לנו איזו תפיסה פילוסופית אחרת, אלא בגלל תכונת החיים שלנו, שעל שמה נקראנו זרע אברהם אוהבי, כפי שהרב מפרט מאוד בגרת ממדלת, כל זה למדנו בפעם האחרונה. עכשיו נגמור את המשפט האחרון בפסקה. ולפי תגבורת השלילה בידי המוכשרים לה, כי יש כאלה שהם מוכשרים לעצב חיים כאלה של חוצפה ושל התרסה של שלילת ההרגשות הדתיות. הרבה אנשים לא מוכשרים לזה כי הם לא יכולים לצאת בעוז ובצורה שוללת רגשות דתיים, לכן הם נבח הולכים ככה באמצע, מסתפקים בדתיות כזו גלותית, ממוחה. ויש כאלה, ברוך השם, שמוכשרים לנפץ ולנטץ את הצורה הנפסדת של האמונה. לפי תגבור את השלילה, כן, הולכת ובאה גבורת החיוב מהמחנה הגדול כמחנה אלוהים. הביטוי הזה, מחנה אלוהים, הוא לקוח מסוף פרשת ויצא. אין פה תנח? יש פה? טוב, אין פה. טוב, שם כתוב שכשיעקב, כתוב שכשיעקב חוזר מלבן והוא מגיע לארץ ישראל, אז אומר המדרש שעוזבים אותו מלאכי חוץ לארץ ומלווים אותו מלאכי ארץ ישראל. מלאכים זה כוחות אלוקיים, זאת אומרת שההנהגה האלוקית איתו, שרת השכינה איתו, עם יעקב, נשתנה מחוץ לארץ לארץ ישראל. זאת אומרת שהשעת השכינה, כלומר האופן איך שיעקב מתקשר אל הקדוש ברוך הוא, אל הרעיונות האלוהיים, אל המידות האלוקיות, משתנות על סף הכניסה לארץ. אז איך יעקב קורא למחנה הזה של מלאכי אלוקים שבאים ללוות אותו בארץ ישראל? ויעקב הלך בדרכו ויפגעו בו מלאכי אלוהים. אז למה צריך לשנות את ההנהגה? זה אנחנו לומדים בפסקה שלנו. כי ארץ ישראל זו הארץ שמוכשרת להביע השראת שכינה אלוקית. כלומר, שהנוכחות האלוקית היא לא עומדת מחוץ לחיים, היא לא טובעת ומצפה מהם רק להשתנות, אלא מתגלה בהם עצמה, מחיה אותה, מרחיבה אותה. אז בגלל השינוי הזה בהנהגה, צריכים ללוות אותו על אחרי ארץ ישראל. ויאמר יעקב כאשר ראה מחנה אלוהים זה, ויקרא שם המקום ההוא מחנה. כלומר, קורא יעקב לשם מחנה, בגלל שבמקום הזה, על סף הכניסה לארץ, מתברר ליעקב ההבדל בין ההנהגה האלוקית איתו, וממילא התפיסה שלו, האופן איך שהוא מצייר את העניין האלוקי. ההבדל בין הגלות, בין חוץ לארץ, ששם לא יכולה לגלות השראת שכינה, לבין ארץ ישראל. ולכן הרב נוקט פה את הביטוי הזה, כיוון שאותם אלה שהם בונים את תפיסת האמון והאמונה, ומעמיקים את גודל האהבה, הם שייכים למחנה הזה של מלאכי ארץ ישראל, אלה שמפרנסים ומרחיבים ומעמיקים את היחס האלוקי לעם המיוחד לארץ ישראל בשונה מחוץ לארץ. והרב בפסקה נון זין בעמוד צדי א' מבואר שם שמי הם המלאכים הללו, מי הם מחנה אלוהים זה, זה אלה ששייכים את קניין התורה הפנימית. אתם יכולים לראות בפסקה נון זין בשליש האחרון שלה, כעת הזמן מחייב להרבות קניין בתורה הפנימית בחזיונות הקודש שאין להם מבוא של הקשבה כי אם בהתעלותה של הנשמה ורוממות גבורתה באורחיה יותר זקים ועליונים, שזה שייך לאנשים שיש להם מבט פנימי ועומדים לחשבן גם את התופעות שלפעמים נראית כל כך מקולקלות אבל לפי החשבון הפנימי שלהם. אז על אותם אנשים אומר הרב, וחי לאשר נגע השם בליבם ממחנה אלוהים זה. זה הפעם השנייה שהרב מביא את הביטוי, וזה ביטוי של לקוח מסוף פרשת ויצא, שמדובר על המלאכים, על הכוחות, על המידות האלוהיות המיוחדות לארץ ישראל. אז כאן אומר הרב שלפי תגבור את השלילה בידי המוכשרים לה, זה אותם אנשים שהיו מוכנים לצאת בהתרסה ובכפירה, בחוצפה, בעזות כנגד העולם הדתי והאמוני, גם של מושגים וחיים כאלה כפי שנבנה בגלות, כן הולכת ובאה גבורת החיוב מהמחנה הגדול כמחנה אלוהים, מראשי עם, בעלי נשמה של עולם האצילות. שזה מקביל כנראה למה שהרב אומר שם, אנשים שיש להם מבט פנימי, מבט נשמתי. והרגש הנשמתי, רק אלה כמובן יכולים, בשעה שהם רואים את תגבורת השלילה מהמוכשרים לה, שלא להתפעל מזה, ולא ליפול מזה, ולא לנסות לאחוז במציאות הקודמת, כי כל מי שעיניים לו בראשו רואה שאחרי ההתפתחות האדירה של המדע ושל רוח האדם, בעיקר רוח האדם, כפי מה שהמדע וההתפתחות המוסרית, כולל המלחמות שעברנו, כפי מה שרוח האדם נתפתח, אי אפשר להחזיר את הגלגל חזרה אחורה לאמונה כזו שהיא לא מעניקה לחיים את האמון שנדרש. כפי מה שמופיע ברב כמה פעמים, שקיללת הגלות זה ולא תאמין בחייך. כלומר שאין לנו אמון ואמונה, שבחיים עצמם, מן החיים עצמם, בפנימיות החיים עצמם, מונח כל הטוב והיושר והצדק שאנחנו מחפשים. אז אחרי שכל העולם התבגר מספיק כדי לחפש את העומק ואת הטוב בחיים עצמם, ולא יכול להכחיש את האמון שהוא חייב לתת בעצמו ומעצמו, עכשיו צריך להעניק לו את האמונה הזו שמוציאה אותו מכל הדמיונות ומעניקה לחיים את הצורה האמיתית. אז צריך שלא יתפעלו, צריך ראשי עם בעלי נשמה של עולם האצילות, שמביטים על כל המציאות במבט נשמתי, יודעים להסתכל עליה במתינות ובאורך רוח, הם היחידים שלא יתפעלו מתגבורת השלילה של המוכשרים לה, וידעו שכנגדה צריך להוסיף גבורת החיות. והרגש הנשמתי האלוהי הלאומי, שעל הרגש הזה אנחנו נלמד בפסקה הבאה, פה לא מדובר על הרגש המתנודד שהוא נדלק ונכבה לחליפות, אלא מדובר על הרגש הקבוע, הנשמתי, שמונח בנו מיסוד הנשמה. הרגש הנשמתי האלוהי הלאומי, אנחנו נלמד על הרגש הזה בהמשך, לכן אני לא מעריך עליו עכשיו, הולך ומפריח, הולך ומתגבר, הולך ומופיע ומפריח את החיים. כי כאשר גם יש אפשרות להרחיב את החיים, כי הדת והאלימות האלוקית, כן, לא אלוקית, האלימות האלוהית, האלילית, שקופה על החיים, היא כבר נשבת כוחה, נחלש כוחה, והחיים נדרשים מעצמם לייצב להם מעמד, אז החיים הולכים ופורחים. כל שהחיים הולכים ופורחים, הנשמה מוצאת לה יותר כלים כדי להופיע. והרגש הנשמתי האלוהי הלאומי שהוא תובע מן החיים הלאומיים לפרוח ולהתייצב ולהופיע תחייה חדשה, הולך ומפריח ומתחבר אל כל המאורות הגנוזים בהיסטוריה המוחשית. המאורות הגנוזים, הכוונה, זה אותם כלים שבהם מתנוצץ האור הנשמתי, שהם שימשו לנו במהלך ההיסטוריה שלנו כלים חיים שדרכם יכול לפגוש את הנשמה. זה שפה, זה תרבות, זו מדינה, כלומר כמין חיים שבהם יכל להופיע האור. כן, הרב אומר, מאור, פירושו של דבר, כלי שיש בו אור. יש הבדל בין אור, אורה ומאור. אור זה התוכן, השפע. אורה זה השפע כפי שהוא פונה להתקבל במציאות. כבר דיברנו על זה שסיומת ה' מדברת על הפנייה כלפי המציאות. ומאור זה הכלי שגונב את האור בתוכו. כן, על זה אנחנו רואים יוצר המאורות. יש הבדל בין יצירת האור בימים ראשון ויצירת המאורות, שזה הכלים המוחשיים שבהם מופיע האור. אז מה עם המאורות הגנוזים בהיסטוריה המוחשית? המאורות הגנוזים שאורות הנשמה מופיע בהם. זה כל הקניינים, הקניינים ההיסטוריים שלנו, שכל שהם הולכים ומופיעים, אז הנשמה מופיעה בהם. אז ככל שהרגש הלאומי, שהרב אומר לנו שהוא בעצם רגש נשמתי אלוקי, לא כמו אצל כל עם ולשון, ככל שהוא מתגבר, ומתי הוא יכול להתגבר? לפי תגבור את השלילה של המוכשרים לה, וכנגד זה תגבור את החיוב מהמחנה הגדול כמחנה אלוקי. כל זה מניע את הרגש הנשמתי, האלוקי, הלאומי, להתגבר. כשהרגש הזה מתגבר, הזום יוצר, מחולל, את הופעת המאורות הגנוזים, שזה תחיית השפה, תחיית התרבות, הופעת המדינה, ביסוס חיים, ברור של זהות, כל אלה עניינים, כלים שדרכם יכול להופיע האור. אומר הרב, וכל המאורות הללו, מתי מתחיים, מתי האור שבהם יכול להופיע בצורה זוהרת, בצורה מקרינה, בצורה מחיה, זה הזוהר, בנושא של ההיסטוריה ההיא. כלומר, ההיסטוריה זה כמו להגיד, תולדת החיים שלנו. החיים שלנו, משך החיים שלנו, מה הנושא שלו, באיזה מקום יכול להתבסס, זו ארץ ישראל. כאן יש חמישה כינויים לארץ ישראל, שבעצם הם 4 ו-1. 4 זה ארץ הירושה, ארץ חמדה, ארץ קודש וארץ צבי. ראשי תיבות, יצחק. ומופיע בה 4 אפיונים של הארץ שנוגעים למה שבסופו של דבר נקראת ארץ חיים. ארץ ישראל נקראת ארץ חיים. לפי מה שאנחנו למדנו בפסקה, אנחנו מבינים שלא רק הכוונה ארץ חיים, גם זה ארץ שאנחנו יכולים לחיות בה כי במקום אחר ינסו לאבד אותנו, אלא ארץ חיים, כי שם החיים באים לידי המובנם האמיתי. חיים שלא נרדפים מהעניין האלוקי. מצד שני, לא רק שהעניין האלוקי לא מתאמר בהם, הם גם לא מתאמרים ברגש הדתי, אלא חיים שצומחים מן העניין האלוקי מנשמתם, ואז החיים מגיעים לידי מדרגתם האמיתית העצמית. שם החיים מקבלים את שמם האמיתי, זו ארץ ישראל. למה? כי זו ארץ ירושה, ארץ חמדה, ארץ קודש, ארץ צבי. כן? 4 הביטויים הללו הם שייכים קודם כל להתאמה המיוחדת שלה לארץ ישראל, לארץ ירושה. ארץ חמדה, הכוונה שכל חיינו חומדים, התורה נקראת כלי חמדה, ושבת נקראת חמדה, וארץ ישראל נקראת ארץ חמדה. ועל זה יש פה פסקה שלמה בישראל תחייתו, או לפחות כמה משפטים שהרב מבאר את הביטויים הללו, אבל בעיקרון הכוונה שחיינו טובעים, החיים של ישראל, לא רק שיש התאמה וירושה, ארץ שהחיים שלנו טובעים להופיע את הארץ הזאת, כן? זה הנושא של החיים, נושא של תביעות החיים, אנחנו אורגים לבוא אל הארץ הזאת, ובארץ הזו יש, מופיע העניין האלוהי העצמי, זה ארץ קודש, וצביון החיים שבה הוא כזה, צבי זה ראשון צביון, צבי תפארה, וזאת אומרת שהארץ הזו היא מתנה לנו, והיא נושא החיים שלנו, ושם החיים מופיעים גם במידתם הקדושה, העליונה, הנבדלת, וגם זה בא לידי ההופעה השלמה והמגוונת, כן? ולכן שם החיים באים לידי ביטויים השלם. מה שמתגלה, השם שמתגלה במהלך התחייה, כפי מה שאנחנו הולכים ובונים את חיינו בארץ, זה מה שמופיע פה בסוף, גואלנו, אדוני צבאות, שמו קדוש ישראל, שזה השם שאנחנו אומרים בסמיכת גאולה לתפילה, והוא לקוח בעצם מפסוק בישעיהו שמופיע בעמוד קפה. תסתכלו שם, כי שם מופיע דבר מאוד מאוד חשוב, שמגיע למה שלמדנו בפעם שעברה. אומרים בסוף פסקה ח' כתוב, כי ימין ושמאל תפרוצי, וזרעך גויים יירש, וערים נשמות יושיב. אל תראי. עכשיו זה נוגע, הפסוק הראשון מדבר על הרחבת החיים בארץ ישראל. כשאנחנו נגיע לארץ ישראל, החיים שלנו יופיע במלוא רוחבה. כי ימין ושמאל תפרוצי, וזרעך גויים יירש, וערים נשמות, גם המקומות, הנשמות החריבות, גם הערים החריבות, אנחנו נושאים אותם. אז החלק הראשון בפסוק הוא ביטוי להרחבת החיים שתופיע בזמן הגאולה. ועכשיו הפסוק השני. אל תראי כי לא תיבוש, ואל תקלמי כי לא תחפיר. על איזה יראה ובושה רב מדבר פה? זו היראה של התפיסה האלילית. עד עכשיו בגלות, כשעמדת מול אלוהים, מה זה בנה לך ביחס לעצמך? יראה, בושה, כלימה, חפירה, כמו שזה עוד ביטוי של בושה. כי כשעמדת מול העניין האלוקי, לא יכולת להרחיב את חייך, כי לא בנית, מעמידה מול אלוקים, לא חזרת להתבונן על עצמך באמון. אבל עכשיו כשתגיע לארץ ישראל, אל תראי, כי לא תבוש, אל תקלמי, כי לא תחפיר, כי בוש את אלומייך, כלומר, מה שהתביישת בזמן אלומייך בגלות, תשכח. חרפת אלמנותייך בזמן שהיית אלמנה, כלומר שהקדוש ברוך הוא לא ישרה שכינתו בתוכך, ולכן איזה ציור ואיזה תפיסה היה לך בדבר העניין האלוקי, זה האלוהים הזה, כמו שהתפיסה הדתית הרגילה, זה האלוהים שעומד מחוץ, העצם האלוהים, שעומד בתביעה ודרישה מן החיים, כל הזמן להתכמת מפניו, זה חרפת אלמנותייך, לא תזכרי עוד. עכשיו הביטוי האחרון, כי בועלייך עושייך, מה זה בועלייך עושייך? בדיוק מה שלמדנו בפעם האחרונה. כלומר, בועלייך כוונה, הקדוש ברוך הוא כבעלים, שמות הבעלים, התפיסה הזו שהקדוש ברוך הוא הדנות חזקה, שבא באלימות חזקה, הוא נהפך להיות עושייך. אל תקראי לי עוד בעלי, אלא תקראי לי אישי. אתם מבינים עכשיו את הפסוקים בנבואה? זה ממש מיוחד מאוד. כן? תמיד לראות את הפרשנות של הרב בפסוקים, זה מרים לגובה גדול. אז אל תראי כי לא תבוש, ואל תקלמי כי לא תחפירי, כי בושת אלומייך תשכחי, וחרפת אלמנותי לא תזכירי. את זה התפיסה הדתית שצמחה בגלות, והיא נשארה עדיין באלה שאוחזים מהפוחדים, שאם ירחיבו את החיים מעבר לתחום המצומצם שלהם, אז החיים יעמדו מול אלוקים. ובארץ ישראל זה לא כך, אלא כל הרחבת החיים היא יונקת וצומחת מתוך שהאלוקות מופיעה בה, זה מלאכי ארץ ישראל. וזה בגלל השינוי בתפיסה של העניין האלוקי. כי בועלייך עושייך, מי שעד עכשיו היה בועלייך, עכשיו את רואה אותו כעושייך. וזה הביטוי שמופיע אצלנו, אדוני צבאות שמו וגואלך קדוש ישראל, אלוהי כל הארץ יקרא. זה הפסוק שהוא מביע את הקונטרסט הגדול. כי קדוש ישראל, שזה ביטוי נבדל, קדוש זה נבדל, הוא אלוקי כל הארץ יקרא. על ידי שהוא גואלך בזמן הגאולה, בזמן התחייה, יתברר שמי שהיה קדוש ישראל, נבדל ומיוחד, נצח ישראל, הוא אלוהי כל הארץ. כן, אז זה השם שאיתו הרב מסיים את הפסקה שלנו, כי זה השם שמתגלה בכל המהלך הארוך הזה של אורות התחייה בפסקה הראשונה. טוב, אנחנו נעשה סיכום על הפסקה, לא היום, אלא כשנגמור את שלושת הפסקאות הראשונות, אבל זו מסכת מאוד חשובה שצריך ללמוד אותה כמה פעמים. אנחנו נקרא את פסקה בין. כן.
מה הרבה מתכוון בביטוי המוכשרים לנו?
כי יש כאלה שלא מוכשרים לתגבור שלנו, כיוון שהם לשלול את הצורה הקודמת צריך גם אומץ, וצריך אמון בחיים. לא כולם מוכשרים לזה.
דבר מוטבע, זה לא...
למה? יש כאלה...
אבל זה כאלה פה לכפירה, לא?
כן, אז יש כאלה, נגיד, אני לא משתמש ב... אל ת... תמחקו את זה אחר כך. יש כאלה מזרוחניקים, כן? כמונה, אני לא מדבר עכשיו על תנועת המזרח, אני מדבר בסטיגמה של מזרוחניקים. זה שהעולם החילוני, זה שתביעת החיים, היא לא מאפשרת להם להישאר עם, עם תפיסה של אמונה כל כך נמוכה, זה לא מפריע להם ללכת לבית הכנסת. הם נשארים כך. הם לא רוצים, הם לא מספיק מוכשרים לצאת בעוז כנגד התפיסה הקודמת, אולי בגלל שהם לא יודעים שמאחורי זה עומד תפיסה יותר בוגרת. הם חושבים שאם הם יצאו כנגד אז הם יאבדו את הכל. נכון. אז צריך שיהיו מוכשרים, לא כולם מוכשרים. יש כאלה שמוכנים להיות זייפנים, נשאר עם תפיסה נמוכה, כמעט אני אגיד אלילית, כן? לא כמעט, תפיסה אלילית, כן? בגלות היא לא הייתה תפיסה אלילית, כי בכלל לא הייתה תפיסה כזו את החיים, לא הייתה תפיסה כזו את העולם, אבל היום הנפש, העולם החוליני הוא מספיק בוגר בגלל ההתפתחות המדעית, ובגלל העוצמה שאדם הוא כובש בידו. היום העולם החוליני מספיק בוגר כדי לתבוע שהעול שהחיים יקבלו על עצמם זה עול שיפריח אותם, לא יקמת אותם, לא ידרוס אותם במגף שלו. Okay? אי אפשר עוד שהחיים יקבלו על עצמם עול של אמונה שדורסת אותם. זה לא ייתכן. אבל יש כאלה שלא מוכשרים לזה. אין להם את העוז, אין להם את החוצפה, אין להם את הגסות. Okay? גם צריכים להיות אנשים גסים. חלקם. בגלל שבאמת בשלב, בשלב המעבר, כשאתה רק שולל את הצורה הקודמת, אתה מאבד גם את כל העדינות, אתה מאבד את כל הנורמות, אתה מקבל את כל המסורת. אז צריך שתגבור את השלילה תופיע בידי המוכשרים לה. וכנגדה, כאשר היא מופיעה בצורתה המכוערת הזו, המנוולת הזו, חלק מן האנשים מאוד מתפעלים מזה. לכן הם לא יכולים להופיע גבורת חיוב. רק אלה שיודעים להתבונן על כל מבט פנימי, ויודעים שעל סיפה של ארץ ישראל צריכה להתחלף ההנהגה, צריכה להתחלף התפיסה. ממלאכי חוץ לארץ שהם כוחות שבאים מחוץ לחיים, למלאכי ארץ ישראל שזו השנת שכינה, זה מחנה אלוקי, כן? מי שיודע שעל סיפה של ארץ ישראל, או על סיפו של זה מופיע עיר מחניים, המקום שנקרא מחניים, שתי מחנות, רק הוא יודע שתפקידו בעת הזו לא להתפעל יתר על המידה, אלא להגביר את גבוהות החיים. מי שלא יודע את זה, אז או שהוא מתפעל מזה, או שזה קוסם לו, או שהוא נעשה אדיש לזה. לכן צריך גם שתגבור את השלילה תעשה בידי המוכשרים לה, וגם שכנגדה יהיו אנשים שהם ראשי עם, בעלי נשמה של עולם האציל.
כן. החובה של...
כן, זה מתחיל קודם כל מזה שהם אנשים שיש להם מבט נשמתי. אז הם יודעים להתבונן על כל התהליך באורך רוח. יודעים לראות איך כל הנשמה מחוללת. אז הם לא נבהלים מזה. דבר שני, הם חייבים להגביר את התפיסה הנשמתית אל החיים. כלומר, התפיסה הזו שרואה את החיים, את עולם התופעות, כעולם שיונק ממקור יותר פנימי. ושם נמצאת האמונה. שם נמצא להפוך את הציור האלוקי להיות כזה, שמופיע בכם בתור נשמה, כמו שדיברנו בכל הפסקה. כן. עוד הערה, אז מופיע פה אברהם, שזה התכונה המופיעה בישראל, זה אברהם אבי, ויצחק, שזה התכונה של ארץ ישראל, של הברית, ברית המילה שהייתה ביצחק. והגאולה השלמה שמופיעה בישראל ויעקב. טוב, באמת ראוי לעבור על פסקה א' עם כל, אני רואה פה שבאנו הרבה מקורות והרבה הערות. צריך לעבור על הפסקה הזו כמה פעמים כדי לתפוס אותה כחטיבה. את הסיכום נעשה במועד מאוחר. טוב. אז נקרא את החלק הראשון של פסקה ב'. הטבע מוצא את רדיעתו בקיבוץ האנושי יותר מאשר בפרטיו. הפרטים אינם יותר חופשיים, והטיפוס של החופש המיוחד לאדם מתגלה בהם יותר. אבל החברה האנושית והלאומית עומדת ביותר תחת השפעת הטבע, וההופעה האינסטינקטיבית מתגלה בה יותר. דרכי השמירה המכוונות לשמירת המין והאיש, המתראות בבעלי חיים הטבעיים יותר מבאדם התרבותי, הינן מתגלות בכלליות האנושיות באופנים יותר קרובים לטבע החי, או לטבע החי, לטבע של בעלי החיים. ההכרה הפנימית הכוללת בקרבה את הנטיות להישמר מכל מזיק, ולהכיר את האויב בלי כל צורך לחוכמה וניסיון, מתגלת בחיי העמים ביחוסם זה לזה, עם לעם, דת לדת, גזע לגזע. האלילות הרגישה בישראל ביהדות את אויבתה היותר גדולה, את הכוח אשר לפי מידת היגלותו ייצר לה העולם. ותצא שנאה אינסטינקטיבית רזה לישראל מכל הגויים. המינות, אף על פי שהשתדלה להינזר מן האליליות הרשמית, מכל מקום נוסדה על בסיסים קרובים לאליליים, או בסיסים קרובים לאליליים. לא הייתה יכולה להתפלס בתוך אומות אליליות, אשר האלילות חדרה בתוכיות נשמתן, דמן ובשרן, כי אם בכחתה לסגנון אלילי לרפידתה והשכחת סגנונה. יודעת היא יפה שאם באפס יד יתמסמס ויחלה הסגנון האלילי הרפוד לה, לא תמצא עוד מעמד בחיים למטבעה המיוחדת, ותוכרח להיבלה בליעה רוחנית ביהדות מקורה, על כן עומדת היא גם כן על נפשה, ותמלא שנאת מוות ליהדות ולישראל מחזיקיה. וכן הדבר הולך בכל השדרות ובכל המצבים. מלחמת הקיום עושה את דרכה כבעולם החומרי, גם בעולם הרוחני, בעולם הדעות והרעיונות. בכל תוקף והכרה פנימית מלמדת היא קיבוצים רבים, המון בלתי מלומד, לעמוד על נפשה בבחינתם הרוחנית, כשם שהיא מלמדת את התורה הזאת, את פרטי בעלי החיים ואת הקיבוצים האנושיים בבחינתם החומרית. רק אחרי אשר הנטיות הללו יוצאות אל החיים ומחוללות מעשים כבירים, באים פילוסופים, חוקרי הנפש וטבע המין, ומגלים את חוכמתה של ההכרה האינסטינקטיבית, שרקדים ההמון ההולך אחר רגשותיו לדעתה ולפלס על פי את נתיב חייו. המדע יבשם את הנטיות הטבעיות, כפי האפשרי ייתן להן צורה תרבותית ומוסרית, אבל לא יעקרב ממקומה, כי עצומות הן ממנו, וגם המשפט והצדק על ימינה, כי הלא הן הן מעמידי החיים הקיבוציים. כל זמן שזכות חיים לקיבוץ לאומי וחברתי באיזו צורה שתהיה, יש לו המשפט להגן על קיומו מכל דבר אשר יבלעהו, ובתחבולות יעשה לו מלחמה. זה החלק הראשון פה, מתוך שלושה של הפסקה הזאת, הארוכה. טוב, אז שתי הפסקאות הראשונות הן פסקאות כלליות. היום אנחנו כבר מוכשרים יותר להבין פה את דברי הרב, כי התפיסה הזו שמבינה שמתחת לתגובות הרציונליות לבחיריות עומדות נטיות טבעיות, אינסטינקטיביות, שהן מאוד דומיננטיות בהשפעה שלהן על ההחלטות הבחיריות. הטבע הזה, הכוונה הזה, המכניזם הנפשי הפנימי, הוא יכול להיות ביולוגי, הוא יכול להיות מנטלי, נפשי, זו ההכרה האינסטינקטיבית, הכוונה שהיא לא תוצאה של השכלה ובחירה. כפי מה שכל המכניזם של החי, הוא מגיב אל המציאות באופן אינסטינקטיבי. ואפשר לזהות מערכת שלמה של רפלקסים, של תגובות, שכוח החיים הנפשי הוא רודה והוא פועל את התגובות הללו. זאת אומרת הרב, אף על פי שאנחנו יודעים שמיוחד הוא האדם מבעלי החיים, שאצלו מתגלה חופש הבחירה. זאת אומרת, גם בעלי החיים יש להם בחירה. גם הופעה אינסטינקטיבית יש בה מימד של בחירה. עצם זה שבעל החיים פועל מתוך מודעות, הוא מודע למה שהוא צריך לעשות, כן? ולכן הוא בוחר לעשות, זה עדיין לא אומר שהבחירה שלו היא חופשית. כי מה שמניע אותו ודוחף ורודה בו לעשות, כן? זה הצורך האינסטינקטיבי שמוטבע בו. זה לא עובר דרך השכל, זה לא עובר דרך חופש הבחירה, כלומר לא מצד מה שהוא מכיר את טוב העניין, הוא בוחר, אלא הוא נשלט, הוא נרדע על ידי כוח פנימי, שהוא שם מונח בעצם, עצם החיים שלו. כן, זה מה שמטביע בו את היכולת, יכולת ההסוואה, הוא אומר דרכי השמירה בהמשך, כל אלה, זה המנגנון שהוטבע בו. זו הקומה שנמצאת בכל בעל חי, וגם באדם שהיא ממנו, גם מההוויה, כן, משם הוויה שחולל את האדם, וחולל את כל היצור החי, הטביע בו, שם הוויה ממנו, הקומה שמופיעה בכל יצור חי ממנו, הטביע בו לא רק את המציאות, אלא גם את התנועה שהוא מחולל. זוהי התנועה האינסטינקטיבית שמופיעה בבעל חי, וגם באדם לפעמים, כי זה מה שהוא, זה אדם. על גבי זה באדם, מופיעה קומה שהיא חופשית, כלומר היא לא הכרחית, היא לא נרדית על ידי שום כוח פנימי, אלא היא תולדה של ההכרה ושל הבחירה, חופש הבחירה. אז צלם אלוהים שמופיע באדם, שמייחד את האדם מבעל חי, הוא מופיע בחופש הבחירה. זה צלם אלוקים הפרטי. צלם אלוקים, כלומר הכוח האלוקי המיוחד שמופיע באדם הפרטי, זוהי הבחירה החופשית. אבל אומר הרב, הבחירה החופשית הזו היא שולטת על תחום מאוד מצומצם בחיי האדם, רק על התחום של הנטיות הפרטיות. אבל ככל שדבר הוא יותר כללי, גם שם האדם מוטבע בטבע. טבע שיוצר תגובות נפשיות, רגשיות, לפעמים אפילו גופניות, שהן אינסטינקטיביות. למשל, כמו שמופיע בשיחות הרב צבי יהודה הרבה, שלאדם אין בחירה אם להיות איש או אישה. וזה לא רק עובדה בעלמא, כן? זה לא רק השאלה אם זה XX או XY, אלא זה גורם הרבה מאוד מן התגובות המנטליות והיחס אל העולם. והמבט המון המון מהפעילות החופשית של אדם מושפע מאותו איש או אישה. ולזה אין בחיר. כן? זה בטבע מופיע. כי זה דבר כללי. אותו דבר גם אם להיות יהודי או לא. כן? זה לא שייך לתחום הבחירה. זה דבר כללי. זה שייך לקומה שממנו. יש באדם קומה שהיא ממנו, שזה הטבע. על גבי זה מופיע קומה שהיא ממנו. שם מופיע המוסר, כלומר האחריות המוסרית של אדם שמוטלת על האדם לבחור בבחירתו החופשית. אז את שתי הקומות הללו הרב פה מייחס לאדם הפרטי, ששם מופיע חופש הבחירה, ולקיבוץ. הטבע מוצא את רדיעתו בקיבוץ האנושי יותר מאשר בפרטיו. זאת אומרת, הפרט, האדם הפרטי, מסוגל להשתחרר יותר מן הרדיעה, מן ההכרח, מן הדחיפה שהוא מרגיש בקרבו. כל אדם שנולד, יש באדם שנולד עם מזג נוח, ויש אדם שנולד עם מזג קצת יותר תקיף וחם. אף על פי כן, האדם הפרטי מסוגל להשתחרר מן השיעבוד ומן הרדיעה של הנטיות הטבעיות, ולבחור להיות אחר. לפעמים זה קשה, אבל הוא מסוגל לזה. כי הטבע, אף על פי שרודה בו, לא רודה בו באותה מידה שהוא רודה בציבור, או בבעל חי או בקיבוץ. אלא באדם מתגלה הטיפוס של החופש, חופש הבחירה. כן, הטבע מוצא את רדיעתו בקיבוץ האנושי יותר מאשר בפרטיו. הפרטי הינם יותר חופשי. והטיפוס של החופש, כלומר הדפוס של החופש המיוחד לאדם, זה חופש הבחירה, מתגלה בהם יותר, בפרטי. אבל החברה האנושית והלאומית עומדת ביותר תחת השפעת הטבע, וההופעה האינסטינקטיבית מתגלה בה יותר. להופעה האינסטינקטיבית הזאת קורא הרב בפסקה הבאה הכרה פנימית. דרכי השמירה המכוונות לשמירת המין והאיש, זה מנגנון ההגנה שיש אצל כל אדם, שחלק ממנו מוקדש לשמר את קיומו הפיזי, וחלק ממנו מוקדש לשמר את מעמדו, כן, את כבודו ואת מעמדו, מנגנון ההגנה הזה, דרכי השמירה המכוונות לשמירת המין והאיש המתראות בבעלי חיים הטבעיים יותר מבאדם התרבותי, כי הכוח האינסטינקטיבי שבעל החי לשמור, לשמר את עצמו, הוא מופיע בצורה משוכללת הרבה יותר מאשר באדם, שכדי לשמר את זה רוצה לבנות לו בעלים, ולבנות לו מגן, וכלי נשק, ולא מוצא את היכולת הזו בטבע הפיזיולוגי והמנטלי שלו. אז דרכי השמירה המכוונות לשמירת המין והאיש, הינן מתגלות בכלליות האנושיות, באופנים יותר קרובים לטבע אחר. ההכרה הפנימית, הכוללת בקרבה את הנטיות להישמר מכל מזיק ולהכיר את האויב בלי כל צורה לחומה וניסיון, מתגלית בחיי העמים ביחוסם זה לזה, עם לעם, דת לדת, גזע לגזע. עוד לפני שנפנה למשפט האחרון שזה נראה בפעם הבאה, רק ההכרה הזאת, ההופעה האינסטינקטיבית או ההכרה הפנימית נקראת בחז"ל מזל. הגמרא במגילה, אף אגב דאי ולוחזה, מז לחזה. כלומר, יש כל מיני שיקולים שחז"ל מסבירים ביחסים כלליים, ביחס של הגויים לישראל, מסבירים הסברה למה פלוני עשה כך, בגלל שידע, למה המן הפיל פור, ידע שבאותו זמן מת משה רבנו. לא, באמת, זה היה שיקול של המן, לעשות. וגם דאי הוא לא חזה, מז לחזה. כן? כוונה, נכון שבמודע שלו, בחוכמה ובהכרה, אפשר שהוא לא ידע. אבל הכוח שמכוון פעולות כלליות הוא יותר פנימי מאשר באדם הפרטי. זה נקרא מזל, המזל. המזל זה המכניזם הפנימי, השלטון, שהטבע רודה באדם. האדם הפרטי מסוגל להשתחרר מן הטבע הזה. גם אם יש טבע כזה, כוכבים, כל מיני דברים, כן, שקשורים למזל, גם אם יש דבר כזה, אבל האדם הפרטי בכוח חופש הבחירה שלו מסוגל להשתחרר מזה, זה בדיוק צלם אלוקים של הפרט. עכשיו, על פי שהנטיות האלה יש להם דחיפה, והן מתגלות בנטיות טבעיות, שאדם נמשך לדבר, אבל אדם בכוח הבחירה שלו מסוגל להשתחרר מזה. אבל כשמדובר על החברה, על הקיבוץ, שם המזל הוא רודה יותר. אז למה זה ומה זה נפקא מינה לנו נראה פעם הבאה.